כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פעמיים מאת בלה שייר, מספרת אורלי רביניאן. כשמסתכלים בדברים מן הצד החיצוני, הכל נראה כמו מן משחק הרכבה צבעוני. פסיפס של מדבקות מחירים מכסה את המוצרים בסופרמרקט. הכי ישנות בלבן, אלה מלפני שבועיים בצהוב, החדשות באדום. על פחיות השימורים זרועות גם מדבקות ירוקות מלפני חודשיים, אבל מחיר מלפני חודשיים הוא כבר פרה-היסטוריה. מחירי הנסיעה באוטובוס עולים כל כמה חודשים. ביום שהם עולים מקבלת ראיסה מן הנהג 4 כרטיסים, 2 בשבילה, 2 בשביל גניה. את 2 הכרטיסים שמושיטה לראיסה, האחד עם המחיר הישן, האחר עם תוספת המחיר, מכניסה גניה לכיס מעילה. ככה זה נמשך שבוע-שבועיים, עד שכבר מדפיסים כרטיסים עם המחיר החדש. והנהג, בתגובה על הפעמיים הלקוני של ראיסה, מושיט לה 2 כרטיסים. אבל גניה, אחרי 2 בארץ, כבר יודעת שזה לא יארך זמן רב, כי בקרוב מאוד יעלו המחירים שוב, וראיסה שוב תקבל 4 כרטיסים ותעביר לה 2. היא תשאל את ראיסה מה גובה התוספת, כי את המחירים שעל הכרטיסים היא כבר לא יכולה לקרוא. את הכסף היא תחזיר לראיסה בקלות, היא מזהה את המטבעות לפי הגודל. מרוץ הכרטיסים הרודפים אחר המחירים, והמחירים בורחים מהם, מזכיר גם הוא משחק, אם מסתכלים בצד החיצוני. הבעיה עם הצד החיצוני של הדברים, היא שגניה כבר בקושי רואה אותו. הקטרקט שלה הוא בשתי העיניים. הוא לא מספיק מפותח, הסביר הרופא בעברית וביטה תרגמה, יהיה אפשר לנתח רק בעוד 2. בינתיים תלכי בזהירות. המשקפיים ישפרו את המצב רק קצת. המשקפיים בהחלט משפרים את המצב רק קצת. גניה הולכת בזהירות. גם את הרצופות ואת השירותים היא שוטפת בזהירות בכל הקומות שלה, 12 עד 14. בזהירות, אבל טוב, אף אחד לא מתלונן. בסוף היום היא פוגשת את ראיסה, קומות 15 עד 17. ראיסה מחייכת אליה בפטרונות. כפות ידיה מונחות על מותניה, זרועותיה זוג קשתות המחוברות אל גופה כמו ידיות אל מי חם. תבחרי צד, היא אומרת. גניה משחילה את ידה לתוך אחת הקשתות. המדרגות היורדות מבית IBM אל הרחוב הן רצף אחיד ותלול, והן יורדות אותו אנגז'ה, כפי שאומרת ראיסה. הן חוצות את הרחוב וממתינות. בדרך כלל אוספת אותן המכונית הכחולה של פאבל ומביאה אותן אל השכונה. אבל לפעמים פאבל עובד עד מאוחר, ואז הן מצטרפות אל קבוצת האנשים שממתינה לאוטובוס. עד שהוא מגיע, כבר גדולה הקבוצה דייה להישאב אל תוך האוטובוס בלחץ עצבני. האחרונים שעלו נדחסים פנימה, כתפיהם מעכבות את הדלת הקדמית, וזו נסגרת מאחוריהם במאמץ. והנהג, כבר תוך כדי נסיעה, ממשיך לנקב כרטיסיות, למכור כרטיסים, ולקרוא מדי פעם, מי עוד לא שילם, לעבר הקבוצה שעדיין מטלטלת כלואה בינו לבין הדלת. ראיסה היא שהסבירה לגניה מה צועק הנהג. גניה נחשה את זה בעצמה, אבל ראיסה אוהבת להסביר. אז גניה עשתה הבאה של, עכשיו הבנתי, והמשיכה לחשוב את מחשבותיה. היא חשבה כמה היא עייפה, וכמה גם הנהג בטח עייף. היא חשבה שבדוחק הזה אין לו מושג מי שילם. ראיסה יכלה לשלם על אדם אחד כמו שהיא יכלה לשלם על 3. היא חשבה שהוא צריך לנחש את המתחמקים מתשלום כמו שהיא מנחשת את המדרגות ברדתה אל הרחוב. פאבל, הבן של ראיסה, עובד בחברת ביטוח שנמצאת בבניין הסמוך לבית IBM, זה שנראה כמו נייה לבנה ואת שמו גניה שכחה. ראיסה אמרה לה את השם כבר מזמן, והיא זוכרת שזה שם קל, אבל ראיסה אמרה לה אותו לאט לאט, הברה אחרי הברה, כאילו גניה מפגרת. וגניה פתאום נעלבה כל כך עד ששכחה אותו מיד. הבניינים עומדים זה לצד זה, האחד כמו טיל מוכן לשיגור, האחר כמו אונייה ארוכה להפלגה, כאילו מוכנים לקחת אותה למקום אחר, והיא מתאמצת להמציא מקום שאליו הם יכולים לקחת אותה. בינתיים האוטובוס לוקח אותה הביתה, יחד עם ראיסה שקבוצת תלמידות נדחפות הפרידה ממנה. גניה מקשיבה לרדיו של הנהג ומנסה לזהות מילים, אבל מזהה רק שלום, לבנון, אינפלציה, שוב לבנון, וכמה פעמים מר ארידור. היא מגיעה הביתה. ביתה של גניה, אנה, חתנה וגניה עצמה, הם שלוש חוליות במעין שרשרת מזון שגניה היא החוליה הנחותה ביותר שבה. כשחתנה של גניה עצבני, הוא צועק על אנה, ואז אנה מתרגזת וצועקת על גניה. גניה לא צועקת על אף אחד. כשהיא מגיעה הביתה, היא מנקה, תולה כביסה ומגהצת. כשחתנה מגיעה הביתה, נעלמת גניה בחדרה או נמלטת אל ראיסה. הגן הכחול, גינת שעשויים שמתקני הצבועים בכחול, היא הדבר היחיד שמפריד בין הבניין של גניה לבניין של ראיסה. גניה חוצה את הגן ומצלצלת באינטרקום. בנה של ראיסה, פאבל, קלטה, נכדה וראיסה עצמה, הם שרשרת שראיסה היא החוליה המיוחסת ביותר שבה. ראיסה אף פעם לא צועקת, אבל הרעיתים בבית נקנו לפי טעמה. הארוחות מתבשלות על פי הנחיותיה, וחלתה תלד ילד נוסף כשראיסה תגיד לה. גניה היא בת חסותה של ראיסה, לכן מעמדה בבית זה איתן. כשהיא מגיעה, מפסיקה קלטה של ראיסה לקפל כביסה, שואלת אותה איזו ריבה היא רוצה עם התה, וממתינה בסבלנות לתשובתה. כל הערב ראיסה מסבירה לגניה דברים. גניה מקשיבה לה, הרשת פניה אומרת, כן, עכשיו אני מבינה. אף על פי שהיא לא ממש מבינה איך תוכל לקרום לאנה להפסיק לפחד שבעלה יעזוב אותה, או לענות לחתנה שלו, לא רק מיליונרים מורידים את המים אחרי שהם עושים בסך הכל פיפי, או ללמוד עברית כשהיא לא מצליחה לקרוא שום אות. תלמדי כמוני, משמיעה, אומרת ראיסה. אבל גניה לא יכולה. תמיד היה הזיכרון של הויזואלי, היא עונה. ועכשיו עם העיניים האלה, איך תקרא? הטון הסמכותי של ראיסה היה יכול, בזמנים טובים יותר, לקומם את גניה. אבל הזמנים הטובים שייכים לעבר. הפטרונות של ראיסה אוהדת וחדורת כוונות טובות. והאהדה היא מצרך נדיר בחיי הנוכחיים של גניה. היא אוהבת את ביקוריה אצל ראיסה. בחייה הקודמים, גניה לא עבדה. בעלה ניהל חנות כלבו גדולה ופרנס את המשפחה ללא קושי. ימיה היו שלווים. הילדה גדלה. העוזרת הגיעה פעמיים בשבוע. וגניה התמסרה בנחת לעיסוקה האהוב. דפדוף באלבומי אומנות. במיוחד התרשמה ממגריט. כשאנה התחתנה ועזבה את הבית, הפכו חייה קלים עוד יותר. השנים עברו, הנכדים בוששו להיוולד. זאת הייתה אכזבה גדולה עם נחמה פורטה לצידה. פניים וחיים נוחים המשיכו להיות מנת חלקה של גניה. יום אחד קיבלה טלפון מהקולבו של בעלה. הוא נפטר מדום לב. בעלה של גניה היה רוסי. עכשיו, אמר חתנה, שום דבר לא קושר אותם עוד לארץ המפגרת הזאת. גניה וביתה היססו. גניה כבר לא הייתה צעירה, ראייתה החלה להשתבש. אבל חתנה הבהיר שהוא נוסע לישראל, ומכאן היה ברור שגם אנה טיסה. לא נותרה לגניה שום ברירה. היא הצטרפה אליהם. ייתכן שההחלטה לגור יחד הייתה שגויה. היא יכלה לגור לבד בדירת חדר, אבל אז ביתה וחתנה היו מקבלים דירת שני חדרים, וחתנה רצה שלושה. עכשיו הם גרים יחד בדירת שלושה חדרים, ובכל פעם שחתנה נכנס אחריה לשירותים, הוא צועק לה שהם לא מיליונרים, והיא מביטה בפניה המבועלות של אנה ושותקת. הוא עובד בתעשייה האווירית עד מאוחר וחוזר הביתה תשוש, אבל יש לו מרץ בלתי נדלה לחישובי הוצאות. כל ערב הוא שואל את גניה איך היא הגיעה הביתה. בימים שהיא מגיעה באוטובוס, פניו זעופות במיוחד. הנה עוד הוצאה שהיה אפשר לחסוך אם לא הפאבל הקמצן עם השעות הנוספות שלו. גניה פורשת לחדרה. הטלוויזיה בסלון, אבל היא עצמה לא רצויה שם, בזה אין לה כל ספק. הרדיו היחיד בדירה הוא חלק ממערכת סטריאו הנמצאת גם היא בסלון. רדיו נוסף, אפילו קטן, גניה לא צריכה מערכת. אין להם, כי הם לא מיליונרים. היא מציצה החוצה דרך החלון. הגן הכחול מאותת לה, בואי תעברי דרכי, תצלצלי באינטרקום, ראיסה תקבל אותך יפה. אבל גניה כבר הייתה אצלה אתמול, ושלשום, ובתחילת השבוע. הרי אי אפשר ליפול ככה על אנשים כל יום. היא פותחת ספר ומביטה בפסים האפורים שהיו פעם שורות של אותיות. מקרבת אל הספר זכוכית מגדלת, וכל פס הופך אתה לקפיץ שחור שקראי ערפל לבן הסתבכו בין פיתוליו. היא סוגרת את הספר. האלבומים אינם, מגריט נשאר ברוסיה. היא הולכת לישון. בחלומותיה רואה גניה ביצה לבנה ענקית כלואה בתוך כלוב. לעתים הופכת הביצה לציפור אפורה גדולה שמפרפרת בין הסורגים. אחר כך שוב מלבינה והופכת לביצה. בבקרים מנוסות לעבודה עם פאבל. ראיסה יושבת לצידו וכל הדרך מסבירה לו דברים. ממקומה במושב האחורי רואה גניה את פניו במראה. הרשת אדיבה של כן, עכשיו הבנתי, נסוכה עליהם. כמו מאחורי צעיף משי לבן שקוף למחצה, חולפים על פני הרחובות. בהמתנה ברמזור נשמעים מהמכוניות הסמוכות צלילי רדיו. גניה מתה אוזן. שוב מר ארידור, לבנון, אינפלציה. שאר המלל זורם כמו הפסים האפורים בספר. רעש אילם וזר שאינו אומר דבר. הקטרקט, שהמית על גניה סוג של עיוורון, גזר עליה גם סוג של חרשות. היא מנסה לחלק את רצועת המלל לחתיכות, לזהות מילים, לנחש או להיזכר במשמעותן. כבר כמה פעמים הסביר על הראיסה מה פירושה של מילה כזאת או אחרת, אבל הכל השב. עוד כשהייתה נערה בשיעורי האנגלית בבית הספר, למדה רק מקריאה, לא משמיעה. כמו בכל הבקרים, גם הבוקר הזה מפנה ראיסה מדי פעם את ראשה אל המושב האחורי ומחייכת אל גניה חיוך מעודד. אבל הפעם, חדשה מרעישה בפיה. את יודעת, גניצ'קה, אנחנו עוברים דירה. עוברים דירה? למה? לאן? ראיסה מסבירה. דירה יותר גדולה. אזור יותר טוב. בכל זאת, חולון טובה יותר מהשכונה שלהם. הזדמנות טובה, החלטנו מהר. נעבור כבר בעוד חודש, מדווחת ראיסה. אבל אל תדאגי, נמשיך להתראות בעבודה. וגם אחרי העבודה, תבואי אליי. תבואי כאילו את ממשיכה לגור בבית על יד. את שומעת? כל החודש שומעת גניה את סיפורי האריזה של ראיסה. סוג של קהות חושים אוחז בה. מופנמת הייתה תמיד. אך הבידוד בבית נעל אותה בתוך עצמה על סוגר ובריח. ראיסה היא חברתה היחידה, וגם אותה ספק אם הייתה מכירה אם לא היו עובדות יחד ומגלות שהן שכנות. מעבר הדירה של ראיסה מכה בגניה כפטיש כבד. כמובן, ראיסה תשמח להמשיך להריח אותה, אבל מי ייתן לגניה לנסוע אליה? חתנה, כששמע על המעבר, חישב מיד את העלייה הצפויה בהוצאות. הרי הטרמפ עם פאבל אבוד עכשיו. הוא נתן בגניה מבט של תוכחה, השליך את העת על השולחן ונקב בסכום שיעלו להם עכשיו נסיעותיה. נאלץ לקנות לך כרטיסייה חודשית, וגם היא בקושי תספיק, פסק. גניה מדמיינת את הסצנה שתתחולל אם תוציא כסף נוסף על החזרה מביתה של ראיסה, ויודעת שחיי החברה שלה נגמרו. בינתיים עושה ראיסה אימונים לקראת נסיעתה העצמאית של גניה באוטובוסים. רק כרטיסייה, שהנהג לא יעבוד עלייך עם העודף. ותיזהרי כשאת עולה לאוטובוס, יש כאלה עם שתי מדרגות וכאלה עם שלוש. את מספרת לי, חושבת גניה, אני אלופה בספירת מדרגות. לא ירמו אותי, אני מכירה מטבעות לפי הגודל, היא אומרת לראיסה בשמץ של גאווה פגועה. ביום הראשון לאחר המעבר של ראיסה, בדיוק באחד בחודש, מאיר השעון את גניה כרגיל בשש. אבל כשהיא פוקחת את העיניים, היא מגלה שההיל התלוי מעל ראשה טס הצידה במהירות עצומה. כך גם התמונות שעל הקיר, כך גם על החלון. כל היום, וכל הימים שלאחר מכן, מסתחררת כל סביבתה ללא רחמים. וכשגניה קמה, נסחף גם גופה אל תוך הסחרור, ונזרק בעוצמה לכיוון הטיסה המטורפת. היא נאחזת בקירות כדי לא ליפול. הרופאה קובעת, וירוס, זה יעבור לבד. זה עובר לבד אחרי 10 ימים. חתנה בדילמה. האם עדיין כדאי לקנות לה כרטיסייה חודשית? הוא מחשב את מספר הנסיעות שנותר לה החודש, לעבודה ובחזרה כפול מספר ימי העבודה. זה כבר לא כדאי, הוא ממלמל. בבוקר, לראשונה בלי ראיסה, היא ממתינה לאוטובוס. כשהוא מגיע, יש כבר אנשים רבים בתחנה. היא עולה במדרגות, מוצמדת בכוח אל הנוסעים שמלפניה, נדחפת על ידי אלה שמאחוריה. האוטובוס מתחיל לנסוע. הנהג כותף במהירות כרטיסיות מתוך ידיים אלמוניות, מנקב, מוכר כרטיסים, מחזיר עודף. מי עוד לא שילם? הוא צועק כל כמה שניות. גניה כהרגלה חושבת כמה קשה לו לנחש מי משתמט מתשלום. בדוח הכזה איש לא ידע אם שילמת על 3 או לא שילמת כלל. האנשים מתקדמים פנימה במעבר. גניה ועוד אישה עולות מדרגה נוספת, תיקו של האיש שמאחוריה תקוע בגבה. כסף קטן אין לה, היא מכינה שטר. פחד צונן מפני הנסיעה לבד תוקף אותה. הכי בטוח זה לעשות הכל כפי שהייתה עושה ראיסה. גניה מושיטה לנהג את השטר. ראיסה תמיד גם אומרת משהו, מילה מסוימת. כנראה מספר התחנות, כי אולי זה קובע את המחיר. נו כן, בטח, היא אומרת תמיד פעמיים. פעמיים, אומרת גניה לנהג. הנהג מושיט לה שני כרטיסים, דוחף לתוך ידה עודף, וכבר מנקב את הכרטיסייה של האישה שלידה, ושל האיש שמאחוריה, ושל מישהו בלתי נראה מהמדרגות מאחור. גניה מביטה בכרטיסים מבולבלת. בזמן שהייתה חולה, כנראה שוב העלו את המחירים. מעניין בכמה. אבל המספרים שעל הכרטיסים נראים מטושטשים ולא ברורים. רק כשמתפנה מקום ישיבה והיא בוחנת את העודף, היא נדהמת לגלות. או שהנהג החזיר לה פחות מדי כסף, או שהמחיר עלה ב-100%. היא יושבת במקומה, מאססת. צריך לגשת לנהג לשאול אותו. בטח. איך בדיוק? באיזו שפה? היא מסתכלת אם יש בסביבה מישהו מרוסיה שיתרגם. היא מזהה את הרוסים לפי הפנים. הנה אדם במגבעת נוקשה ומעוגלת, הוא חייב להיות רוסי. אבל תחושת בושה כבדה משתלטת עליה. היא מן הסתם טועה במשהו בסיסי. המציאות ניצבת מולה מסתורית כדמות רעולת פנים. אולי המדד קפץ בעשרות אחוזים, וכולם יודעים את זה חוץ ממנה. אולי היא טועה בזיהוי המטבעות. זה יהיה מביך כל כך. האיש שחייב להיות רוסי מביט בה מתחת לשולי מגבעתו כשהיא יורדת מן האוטובוס. את הרצפות בקומות 12 עד 14 היא שוטפת במשנה זהירות. שרידי הסחרחורת עדיין בתוכה, מאיימים לזרוק את גופה אל השיש המבריק. ראיסה איננה. לפני יומיים היא התקשרה לגניה וסיפרה ששכנתה החדשה הציעה לעבודה, לטפל באימה הזקנה. זה כדאי לי, גניצ'קה, הסבירה ראיסה בלהט. זה פה תכף, לא צריך לנסוע לשום מקום. וכשהנכד חוזר מבית הספר, אני כאן. אז הסכמתי. כבר אמרתי שם בעבודה שלום לכולם. אבל אנחנו נמשיך להתראות, אחרי העבודה תבואי עם פבליק. בחזרה תקחי אוטובוס עד לגרדיה, זה 1-2, התחנה פה. ומשם זה כבר לא בעיה, כל קו שעובר נוסע לבית שלך. 1-2, אבל אצלנו הכל ספור. זה שני אוטובוסים במקום אחד. אנחנו לא מיליונרים, דקלם לגניה קולו של חתנה. בהפסקה היא בוחנת את המנקות האחרות שהתאספו במטבחון. אף אחת לא מדברת רוסית. אף אחת לא יכולה להגיד לה אם מחירי הנסיעה התייקרו. ראיסה יוק, אומרת לגניה אחת המנקות, ופורצת בצחוק ספק ידידותי, ספק שמח לעד. יוק זה בטח הלכה בעברית, חושבת גניה בהמתינה לאוטובוס בדרכה הביתה. מזכורתה נכנסת ישר לחשבון הבנק המשותף שלה עם ביתה וחתנה. בארנקה מונח הכסף שהקציב לה חתנה עד סוף החודש בשביל הקניות במקולת והנסיעות. היא שולפת מתוכו שטר נוסף. פעמיים, היא אומרת לנהג, מחותרת טבעת צפופה של נוסעים, ומקווה שהאירוע מהבוקר יתגלה כחד פעמי. אבל הוא מושיט לה שני כרטיסים, ומחזיר עודף שמלמד על התייקרות של 100%. הנסיעות באוטובוס עלו? היא שואלת את ביתה. מה אני יודעת? הלחם עלה, בטח גם הנסיעות עלו, היא עונה. ביתה עובדת בסניף הבנק השכונתי, כך שבאוטובוסים כמעט אינה נוסעת. בערבים המעטים שהיא ובעלה יוצאים, הם נוסעים במכוניתם. מה אני יודעת? חוזרת אנה על דבריה בעצב. אניאצ'קה שלי, חושבת גניה. למה הפכת? היית ליזה כציפור כשהיית ילדה. את חתנה אינה מעזה לשאול על המחירים. הימים בלי ראיסה בודדים מתמיד. איש לא מדבר עם גניה בעבודה. רק המנקה הצחקנית אומרת בכל פעם, ראיסה יוק, ופורצת בצחוק. גם בבית לא מדברים הרבה. חתנה וביתה בקושי מדברים זה עם זה, לא כל שכן עם גניה. היא מסיימת את עבודות הבית ופורשת לחדרה. עייפה, כהת חושים, כבר לא מופתעת מהתייקרות הנסיעה, מביטה בגעגועים בגן הכחול. בחלומותיה בלילות נוגס אדם בציפור יפת נוצות, דמה מטפטף על צווארונו הלבן. בכל פעם שגניה יוצאת מהעבודה וממתינה לאוטובוס, מרחף בית IBM גבוה מעליה, חום אדמדם, מחורר בחלונות מרובעים צפופים, כמו יערת דבש ענקית שהוצאה מהקשרה. הבניין הסמוך נראה עתה כסליל נפרם של רצועות נייר לבנות. במבט בוחן רואים שצורתו צורת ראש אדם ענק. בכל פעם שהאוטובוס מגיע, מתלבטת גניה אם לעלות או להמתין לפאבל. פאבל יכול לקחת אותה למקום המיוחל, שבו ישאלו אותה עם איזו ריבה היא רוצה את התה. וראיסה כל הערב תסביר לדברים, וגניה תקשיב בהבעה של, כן, עכשיו הבנתי. גניה תספר על המבט המבוהל בעיני ביתה, כשבימים קרים במיוחד תופס אותה חתנה רוחצת כלים במים חמים. ראיסה תגיד לה שתיזהר כשהיא יורדת במדרגות. גניה, אבל כאן עולים בזיכרונה החישובים המדויקים של חתנה. הסכום החודשי שהוקצב לה הולך ועוזל, והיא מדמיינת את הסקנדל שהתחולל אם מסתבר שעשתה נסיעות מיותרות. היא עולה לאוטובוס. פעמיים, היא אומרת לנהג, ונוסעת הביתה.